ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מנחות דף צדי. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וחיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל מהמשנה שבע שורות מראש העמוד. לפני שנתקדם בטקסט, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא, כתבנו שלוש דעות תנאים בעניין קידוש כלים הלכים והיבשים. אנחנו ממשיכים בנושא שכבר דיברנו מתחילת הפרק, כלי המדידה לצורכי קורבנות בבית המקדש, במיוחד המנחות והנסכים. המשנה, כל מידות שבמקדש היו נקדשות לשון גודש, חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה בתוכה. רשי למטה בפירוש הכתב יד כותב שהיה גודשה בתוכה. אגב, זה דבר שנגענו בו בעבר. רשי כותב שכשהיה מחוק היה מחזיק כשער יסרון גדוש. פיזית שער המידות יסרון היו קטנים יותר, ואיך מכניסים בהם יסרון? בזה שממלאים אותם עם גודש. היסרון של כהן גדול שהשתמש בו לצורך מנחת החביתים, מנחה יומי שלו, אותו יסרון החזיק יסרון, הוא היה כלי יותר גדול, הוא החזיק יסרון בלי צורך לגודש. נמשיך במשנה. כעת שיטת התנא קמא, יש בהמשך, אתם רואים, רבי עקיבא ורבי יוסי, הדגשנו את השמות עם מספרים ופסים. תנא קמא, הוא אומר, מידת הלך בירוציהן קודש. בירוציהן זה בלך, כמו הגודש ביבש, שממלאים, למשל, כוס יין. אפשר למלות אותו טיפה מעבר לשפה בלי שהוא ישפך. זה נקרא הבירוץ, בירוציהן, נקרא לזה מין כיפה שנוצר במילוי היין. אז אותו כמות הבירוצים קודש, ומידת היבש בירוציהן חול. רבי עקיבא אומר, מידת הלך קודש, לפיכך בירוציהן קודש. מידת היבש חול, לפיכך בירוציהן חול. רבי יוסי אומר, לא משום זה, אלא שהלך נעקר והיבש אינו נעקר. כשממלאים לך מה שנמצא למשל למעלה בסופו של דבר, הוא היה בפנים, הוא היה בתוך הכלי ונעקר, כלומר מהתחתית וצף למעלה. ככה זה מתערבב כשממלאים כלי לך. מה שאין כן יבש, מה שנמצא בסופו של דבר בגודש, הוא לא היה בתוך הכלי כדי להתקדש, אומר רבי יוסי. הגמרא מני, מה שכתוב במשנה, כל המידות היו נקדשות, מי אומר הדבר הזה? אי רבי מאיר, תרי אבי, היו שני כלים, אחד גדוש אבי ואחד מחוק. אז לפי שיטת רבי מאיר, אי אפשר לומר שכל המידות שבמקדש היו נקדשות. רשי אומר למעלה, אי רבי מאיר דאמר ליה, גדוש שבו היה מודד לכל המנחות, ויש בגרסה חוץ ממידה של כהן גדול שהיה גדולה כל כך שגודשה בתוכה, הוא מחוק הווה. רשי ממשיך בדיבור הבא, חד ומחוק הווי, זה שייך לשיטה הבאה של החכמים, ואפילו חד גדוש לא הווי. אז אנחנו נמשיך כפה משנה. המשנה שלנו שאמרה שכל המידות היו נקדשות, מי זה? בינתיים זה לא רבי מאיר. אי רבנן חדה ומחוק אבי. אצל רבנן לא היו מידות נקדשות. אומר עונה הגמרא, אמר רב חיסדא לעולם רבי מאיר, ומי כל מידות? כל מדידות. אז המשנה, בוא נחזור לתחילת המשנה, כל מידות, הכוונה כל מדידות שבמקדש עם עם הכלים היו נקדשות, חוץ משל כהן גדול שהיה גודשה בתוכה. ציטוט מהמשנה, מידת הלך בירוציהן קודש, ועל זה ראינו התייחסות של, חוץ מהתנא קמא שציטטנו עכשיו, רבי עקיבא ואחר כך רבי יוסי, במאי כמפליגי, שואלת גמרא, והמעוינים שאתם רואים ומוסברים בשוליים הסבר כל אחד מדעות התנאים במשנה בעניין קידוש הכלים. הגמרא ממשיכה, תנא קמא סבר מידת הלך אותו כלי מדידה נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ. בחוץ כלומר כולל שפת הכלי, וממילא מה ראינו במשנה? תנא קמא אמר מידת הלך בירוציהן קודש, מידת היבש בירוציהן חול. אותו מידת הלך, איך הבירוצין נהיו קדושים? כי הכלי נמשך בין מבפנים בין מבחוץ. מה שאין כן, מידת היבש לפי שיטת התנא קמא נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ, ולכן הוא אומר בירוציהן חול. ורבי עקיבא סבר מידת הלך נמשכה בין מבפנים בין מבחוץ, בזה הוא דומה לתנא קמא. מידת יבש לא נמשכה כל עיקר, וזהו שונה מהתנא קמא. רש"י למעלה, רבי עקיבא סבר מידת יבש לא נמשכה כל עיקר וכל אי, לפי כך מה שבפנים בכלי קדושת פה הוא תמקדש לי. איך מה שממלאים בכלי יבש נהיה קדוש? בזה שהבן אדם יקדיש אותו בפה, הלכך מה שיצטריך לי מקדש, מה שהוא צריך, הכמות, המידה שהוא צריך, הוא מקדש. בירוציהן דלא צריך לי, לא מקדש, לפי כך בירוציהן חול. עוד נסתכל ברש"י בכתב יד למטה, לא נמשכו כל עיקר כדקטני ומידת היבש חול. מיהו? מה שמודדים בו קדוש קדושת הפה, וגברה הבן אדם למה ידע צריך מקדיש, וברוצה לא מקדיש, לא צריך להו, כמו שראינו מקודם ברש"י למעלה. שיטה שלישית בגמרא, ברבי יוסי סבר אידי ואידי נמשכה מבפנים ולא נמשכה מבחוץ, גם הכלי לך לא נמשך מבחוץ. אז השאלה איך זה שהבירוציהן של הלך כן קדוש, ואחה בלך אין איתם את הלך נעקר ומגבה דמנה קעתי ויבש אינו נעקר. אנחנו הסברנו את זה מקודם, שאתה שופך תחולת הלך בתוך הכלי הזה, מה שבסופו של דבר יהיה למעלה, למעלה הוא היה למטה, והוא פשוט נעקר מהלמטה וצף למעלה. אז הכל בא מתוך הכלי, אז בתוך הכלי שנמשך קדוש. זה לא קורה אצל יבש. הגמרא שואלת וכי נעקר מי הווה גברה למי דצריך כמכוון, אז מה אם זה נעקר מתוך הכלי? בסופו של דבר בן אדם לא התכוון למעלה ממה שהוא צריך, מעבר למה שהוא צריך, הוא לא התכוון שיהיה קדוש. אמר דימי בר שישנה משמי דרב, זאת אומרת מכאן שבכל אופן הבירוצים קדוש, רואים כלי שרת מקדשין שלא מדעת. יש כוח לכלי לקדש גם מעבר לרצון הבעלים. עוד הסבר, והצורה הזאת הוסבר בצד, אנחנו קוראים לזה צורת ההרגש. הסברים לשיטת רבי יוסי, דסובר דכל הכלים לא נתקשו מבחוץ, ובכל זאת בירוצי הלך קדושים, משום דנעקר מתוכו, אב האין אדם מתכוון לתוספת זו שיהיה קדוש. אז לפי מה ששמענו כעת בשמי דרב, כלי שרת יש להם כוח מעבר למצופה, בזה שמקדשים גם שלא מדעת הבעלים. רבינה אמר, לעולם אין מלאך, כלי שרת אין מקדשין אלא מדעת. אז למה הבירוצין קודש, בזה הוא לא צריך לקורבן? או גזירה, שמה יאמרו, מוציא מכלי שרת לחול. אם לא היינו מגדירים את הבירוצין קדוש, אלא מה, חול, אנשים היו חושבים שבאופן כלי, מה שנמצא בתוך כלי שרת, אפשר להוציא אותו והוא יהיה חול. וזה כמובן לא נכון. אנחנו נסתכל ברשי למעלה, באמצע הוא כותב, כי זה רעש שם היומו, דמאן דחזי, דאנך בירוצין לא קדשי, אף אגב דיאטו מגבי דמנה, למרות שהם באו מתוך הכלי, אחרי אמרי, החינמי מוציא מכלי שרת לחול. אבל יבש דלא עתי מגופי דמנה, ומידות היבש, מה שבבירוצים, מה שבגודש לא היה אף פעם לא בתוך הכלי, לא עתו למימר בי מוציאים מכלי שרת לחול. אחרי ששמענו את ההסבר הזה שיש מקום לגזור שמה יאמרו מוציאים מכלי שרת לחול, מוטיב רבי זירא, הוא מביא כאן קושיה ארוכה על ההסבר הזה של רבינה. אנחנו מביאים כאן מקור שמתייחס ללחם הפנים. דין לחם הפנים היה שבכל שבת היו מסדרים את 12 הלחמים, הכיכרות, על השולחן. זה היה יושב על השולחן משבת לשבת הבאה, ואז מחלקים אותם לכהנים ומביאים באותו שבת עוד לחמים חדשים, לחם הפנים חדשים. אז כתוב פה, סידר את הלחם ואת הבזיחין. הבזיחין היו מכילים את הלבונה שהיו מקטים על המזבח. ומתי סידרו אותם? כאן מתואר מצב לא כהלכה. סידרו אותם מתי? לאחר השבת, כלומר עכשיו ביום ראשון, והקטיר את הבזיחין בשבת, כלומר אחרי שישה ימים במקום אחרי שבוע שלם. פסולה. יש כאן בעיה שמה שנקרא מחוסר זמן. כיצד יעשה? אז מה קורה אם בפועל סידרו אותם ביום ראשון? מה עושים? יניחנו לשבת הבאה, כלומר כמעט שבועיים, שאפילו הוא על השולחן ימים רבים, אין בכך כלום. זה שהלחמים ישבו על השולחן הרבה זמן, זה לא פוסל אותם. ועמי, למה אתה אומר זה לא פוסל אותם? התנה מלמה, למה לא, שלא נגיד גם שם גזירה שמה יאמרו מפקידים בכלי שרת, זה כמו שהשולחן הוא כלי שרת, אפשר להפקיד דברים בכלי שרת, בזמן שאנחנו יודעים שדבר ששמים בכלי שרת הוא נפסל בלינה, יש לזדרז ולשמש, להקריב את הדבר, מה שנמצא בתוך כלי שרת, אחרת הוא נפסל בפסול לינה. אז למה בעצם הלחם הפנים לא, כנראה לא חוששים לזה? רשי למטה בכתב יד אומר, ועמי אין בכך כלום, נהי נמי דלו דאין לינה פוסלת בו לגזור בחומר, יש לגזור שלא יאמרו מפקידים בכלי שרת, מניחים בכלי שרת דבר הקדוש לכל זמן שהוא בכלי שרת אין נמצא מדינה. תהי לחם עמד יותר מכדי זמן על השולחן ולא נפסל, ויעת להרשוי דבר הפסול בלינה. כך אנשים יבואו לחשוב שדבר שבאמת כן נפסל בלינה כי הוא יושב מעבר לזמנו, הוא לא נפסל. הלשון הזה מפקידים כאין פיקדון שלא יעבד, ויפסל כל זמן שהוא שם. ולא, ואנחנו יודעים שאחרי שהוא שם יום אחד הוא כבר נפסר בלינה. אבל אם אתה אומר כמו שראינו פה בלחם הפנים שאפשר להשאיר אותו כמעט שבועיים, אז אנשים יחשבו, הם יחשבו שמפקידים בכלי שרת. אז למה לא גוזרים? עונה הגמרא, פנים החוץ קרה ממה, אתה מקשה ממה שקרה בתוך האיכר, זה הפנים, על מה ש קורה בכלי שרת. ואנחנו דיברנו על על הבירוצים של כלי שרת, גזרה שם היומו מוצאים מכלי שרת לחול. פנים לאו כולי עלמא ידי, אנשים לא שמים לב, רק הכהנים המעורבים הם יודעים מה שקורה בתוך האיכל, לא הציבור. אז אין חשש תקלה בגלל שהם מראש לא יודעים ממה שקורה שם. חוץ מה שקורה מחוץ לאיכל כולי עלמא ידי, ולכן יש חשש שאם לא נקדש את הבירוצין, אנשים יגידו אפשר להוציא מכלי שרת לחול, וזה כמובן תקלה, כי מה ששמו בכלי שרת מיד נהיה קדוש, ואי אפשר כמובן להוציא אותו לצורכי חולין אחר כך. תנן התם, מותר נסחים לקץ המזבח. אנחנו בנושא שכתבנו בשוליים כתבנו שתי שיטות להסביר הדתנן מותר נסחים לקץ המזבח. מהי שואלת רומה מותר נסחים? אולי רק נקדים, כי הגמר יוצא מהנחה שאנחנו יודעים מה זה קץ המזבח. קץ עם י' זה חשוב לציין. רש"י רש"י כותב לקץ המזבח למעלה, רש"י כותב לקץ המזבח שקונים מהן מהמותר נסחים, אנחנו זה לא הסברנו עדיין, שקונים מהן עולות, קורבן עולות, ומקייצים בהן את המזבח. מה זה? כשאין שם קורבנות, כדי שלא יהיה מזבח בתל, מקריבים אותם עולות כדי שהמזבח ייראה בעיני הציבור פעיל כל הזמן. המילה קץ מובא הסבר לזה ברש"י כתב יד שלוש שורות מהסוף, ולשון קץ היינו דבילות, כאדם שמביאים בו לא תאנים לאחר סעודה. ואחי אמרינו פה כמה דשבועות, קץ בבנות שוח, זה סוג של תאנה שמביאים אותו כמנה אחרונה לאדם. אותו רעיון, זה מין מנה אחרונה למזבח, כשנגמרו הקורבנות שאנשים הביאו כחובה והמזבח עומד להיות בתל, אז הקריבו עולות שנקנו ממותר הנסחים, מה שאנחנו מדברים כעת בו. אז שואל הגמרא, מה עם מותר הנסחים? תשובה הראשונה, רבי חייא בר יוסף אמר בירוצי מידות. רבי יוחנן אמר, אתם יודעים, רוצים לדעת מה זה מותר נסחים? כאותה ששנינו, כמו הדבר הבא, המקבל עליו לספק סרטות. מי שקיבל על עצמו, או הוא קיבל כסף מגזבר בית המקדש, קיבל כסף מהגזבר, והוא ספק של סולת, והסתדרו במחיר, ומה זה היה? לספק סרטות מארבע, כלומר ארבע שעה בסלע, סלע שם מטבע. אז בית המקדש שימו לבן אדם סלע, ועל כל סלע הם מצפים לקבל ארבע סעין ועמדו בשלוש וקרו. נכנס יוקר לשוק הסולת ובסלע אחד משיגים רק שלוש סעין. עכשיו מה עם אותו סבק? מה מצפים ממנו? יספק מארבע, הוא צריך להוציא מכיס שלו ולספק ארבע לכל סלע שהוא קיבל. אנחנו נמשים לעמוד ב' וזה תסריט הפוך, וזה מה שיעניין אותנו. משלוש ועמדו מארבע, הוא קיבל עם ההבנה על כל סלע שהוא קיבל יספק שלוש סעין והוזלו, וכן על כל סלע הוא יכול לספק ארבע. אז מה מצפים ממנו? מספק מארבע שיד הקדש על העליונה. תמיד הם יוצאים נזכרים או מרוויחים. רש"י למעלה שורה ראשונה, ויעמדו ארבע סעין בסלע מספק מארבע סעין, ואותה סעה שנותן להקדש יותר ממה שקיבל עליו היינו מותר נסחים שהן לקץ המזבח. אותה סעה ימכרו אותה ויקנו ממנו עולות. אז בינתיים ראינו שני פירושים לביטוי מותר נסחים. הפירוש הראשון היה בירוצי המידות, אותה כמות שבעצם לא נצרך לעצם הקורבן, לעצם הנסחים. אז אותו כמות שנוצר בבירוצי המידות מכרו את זה לצורך קניית עולות לקץ המזבח. אז ראינו שני הפירושים, והגמרא אומר תניא קבע תדר רבי חייא בר יוסף, הוא זה שהסביר בירוצי מידות. תניא קבע תדר רבי חייא בר יוסף רבי יוחנן, שהוא הסביר את התוספת השעה מהספק. תניא קבע תדר רבי חייא בר יוסף בירוצי המידות. הנה זה מה שקיבקבנו, בירוצי מידות הללו מה היו עושים בהן? אם יש זבח אחר יקריבו עמו, ואם לנו לשון לינה יפסלו בלינה, ואם לאו, אם אין זבח אחר ועוד לא נפסלו בלינה, לא נשארו עד אחרי שקיעת החמה, מקיצים בהן את המזבח. וקץ זה מהו? עולות הבשר לשם, ועורות האור של אותם בהמות לכהנים. יש פה חידוש, ורש"י בשורה שלישית מראש עמוד אומר הבשר לשם ועורות לכהנים, תמה ותתמה, הייתי חושב בלי המקור הועיל ולקץ המזבח הוא יהיה כולו עולה, ואפילו עורה שיחזור ויקח מדמי עור הבהמה לצורך עולה, ולא יהיה עורה לכהנים. כמה שמלן המקור מלמד שבכל זאת האור כן מגיע לכהנים כמו אצל קורבן עולה רגיל. נמשיך בגמרא, תניא קבע תדר רבי יוחנן, המקבל עליו לספק סוטות מארבע ועמדו הוקו ועמדו משלוש מספק מארבע, משלוש ועמדו מארבע כאן הוזלו מספק מארבע שיד הקדש על העליונה, וזהו ששנינו מותר נסחים לקץ המזבח. המשנה, כל קורבנות הציבור והיחיד טעונים נסחים חוץ מן הבכור והמעשר והפסח והחטאת והאשם, אלא שחטאתו של מצורע ואשמו טעונים נסחים. אנחנו בהמשך נחפש מקורות לאיזו קורבנות צריכים נסחים. הגמרא מביאה כאן ברייתא די ארוכה עד שלוש שורות מסוף העמוד, ותתייחס לפסוק אנחנו קוראים לזה פרשת נסחים בפרשת שלח בספר במדבר פרק ט"ו. אנחנו נתמקד בפסוק קודם, בפסוק ג', ובהמשך אנחנו נסתכל גם בפסוק ח'. כדאי לנו בכל מקרה להכיר את הפסוכים לפני הגמרא, והוספנו כדרכנו את הפסוקים הרלוונטיים האלו בשוליים. אז נקרא ביחד מהגמרא המסומנת שס עוזר במדבר תדבר פסוק ג', כתוב: ועשיתם אישה לשם עולה או זבח לפעלי נדר אור בנדבה אור במועדיכם לעשות ריח ניחוח לשם מן הבקר או מן הצון. פסוק ח' כתוב: וכי תעשה בן בקר עולה או זבח לפעלי נדר אור שלמים לשם. אנחנו כעת נסתכל בגמרא תנו רבנן. נזכרתי שלפני שנתקדם בברייתא נציין שבאותו פרק, פרק תדבר פסוק ד', כתוב: הקריב המקריב קורבנו לשם מנחה סולת יסון בלוב בברית עין שמן. פסוק ה': ויין לנסך רבית עין תעשה על העולה או לזבח לכבש האחד. מאחר שהאזכור של הנסכים ממש לא מופיעים בפסוק ג' שקראנו מקודם, ראיתי לנכון רק להמשיך בפסוק ה' להראות שאנחנו באמת מדברים על הנסכים. שוב פעם הגמרא תנו רבנן: ועשיתם אישה לשם, יכול כל העולה לאישים יהיה טעון נסכים אפילו מנחה. האם כתוב אישה לשם? אישה זה מה שמקריבים לאש לשם, אז יוצא שכל דבר שמכניסים לאש, האם הוא יצטרך יין ללוות אותו, וזה יכלו אפילו מנחה, כי מהמנחה גם מקטירים את הקומץ. האם קורבן מנחה זקוק לנסכים? תלמוד לומר עולה. בפסוק שקראנו מקודם כתוב: עשיתם אישה לשם עולה. העולה אומרת לנו שלא מנחה. שלמים מניין? שגם שלמים זקוק לנסכים, תלמוד לומר זבח. תודה מניין? תלמוד לומר או זבח, זה בא לרבות גם קורבן תודה שהוא זקוק לנסכים. יכול שאני מרבה אף, וכאן רשימה של דברים שראינו כבר במשנה שהם אינם זקוקים לנסכים, אבל אנחנו רוצים לדעת למה. האם נרבה אף בחור ומעשר ופסח וחטאת ואשם? תלמוד לומר לפעלי נדר או בנדבה, מה שראינו בפסוק. בא בנדר ונדבה טעון נסכים, שאינו בא בנדר ונדבה אין טעון נסכים. משמע להוציא את אלו, כי הם אינם באים בנדר ונדבה. הוציא את חובות הבאות מחמת הרגל ברגל, ומה הניעו עולות ראייה ושלמי חגיגה, האם נוציא גם אותם? הרי זה חובה, זה לא בא בנדר ונדבה. האם נוציא אותם גם כן מצורך לנסכים? תלמוד לומר או במועדיכם, כל הבא במועדיכם טעון נסכים. משמע להביא את אלו: אביא סירי חטאת, הועיל ובאים חובה ברגל. האם נחייב את חייב בנסכים אותם סעירי חטאת שבאים ברגל? תלמוד לומר וכי תעשה בן בקר עולה או זבח. זו ראינו בפסוק ח'. בן בקר בכלל היה, ולמה יצא? למה התורה מפרטת בן בקר? רש"י כותב: בן בקר בכלל, בכלל, בכלל היה, תהכתיב, רש"י כותב בראשי דקרא, לעשות ריח ניחוח לשם מן הבקר או מן הצון. עכשיו פסוק ח' שכתוב וכי תעשה בן בקר, למה לי? לכתוב והקריב על בן בקר. אז זו השאלה, למה האזכור של בן בקר בפסוק ח'? תשובה, נמשיך בגמרא. להקיש אליו ולומר לך, מה בן בקר מיוחד? בא בנדר ונדבה, אף כל בא בנדר ונדבה, הם צריכים נסחים. ובכך אנחנו לא נביא, לא נרבה את סעירי החטאת, שאומנם באים במועד, אבל לא יצטרכו נסחים, כי הם לא באים בנדר ונדבה. הפסוק כותב בפסוק ג' לעשות ריח ניחוח לשם מן הבקר או מן הצון. מה תלמוד לומר? למה היה צורך לפרד בין בין הבקר ומן הצון? הרי כבר נאמר זבח וכולם בכלל זבח. תשובה, לפי שנאמר עולה, שומע אני אפילו עולת העוף במשמע, שיביא נסחים עם קורבן כזה, קורבן עוף שמביאים כעולה, תמוד לומר מן הבקר ומן הצון, דברי רב יושיה. אז לפי רב יושיה, אני לומד מן התוספת הזאת, מן הבקר ומן הצון, להפוק עולת העוף. קורבן כזה אינו צריך נסחים. רבי יונתן אומר, אינו צריך, לא צריך את מן הבקר ומן הצון, למעט עוף, הרי הוא אומר זבח, ואוף אינו זבח, זבח הכוונה שחיטה בסכין. לא מטבלים באוף ככה, מולקים, עושים מליקה עם ציפון, עם הציפון של הכהן. אם כן, מה אתה לומר מן הבקר או מן הצון? אז עכשיו רבי יונתן צריך להסביר, אם אתה אומר שזה מיותר, אם מדובר באוף, אז מה נלמד מן הבקר או מן הצון בפסוק ג'? לפי שנאמר, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם מן הבהמה, מן הבקר ומן הצון. זה היה בויקרא פרק א'. יכול האומר הרי עלי עולה, יביא משניהם, כלומר מבקר וצון. תמוד לומר, הפסוק שלנו, מן הבקר או מן הצון. רצה אחת מביא, רצה שניים מביא. עד כאן הברייתא. אז אם אנחנו רק נתמקד בנקודה האחרונה, דהיינו הלימוד של רבי יונתן, אני צריך את הפסוק שלנו מן הבקר או מן הצאן, נקרא לזה במילה אחת, לחלק. כי אחרת, מאחר שהיינו פסוק בתחילת פרשת ויקרא, אדם כי יקריב מכם קורבן לשם, ושם מפורט ככה, מן הבהמה, מן הבקר ומן הצאן. הבהמה זה מין לשון, זה כותרת, מה נכלל בבהמה? בקר, צאן. וכתוב, אז שוב פעם כתוב שם מן הבקר ומן הצאן. לולי הפסוק שלנו במדבר תדבר פסוק ג', לא הייתי יודע לחלק, והייתי חושב שמי שמקבל לעצמו להביא עולה, הוא יצטרך להביא את שניהם, בקר וגם צאן. בקר בהמות, פרות וצאן כבשים, או עיזים כמובן. הגמרא שואלת, וזו שאלה שמופיעה בהרבה מקומות, כשרואים את המחלוקת, במיוחד רבי יושע ויונתן, אנחנו למחלוקת, יש מחלוקת מפורסמת בעניין מתי אדם צריך להבין שכשהפסוק מפרטת שיש להבין את כולם ביחד. שיטה רבי יונתן היא כך, שלמרות שיש רשימה של דברים, אני לא אמור להבין שיש לי להביא את כולם עד שהפסוק יפרט יחדיו, תביא את כולם יחדיו, ביחד. אז אין לאבא מינה, שכשרואים רשימה לפי רבי יונתן, שיש איזו צורך לחלק, כי אוטומט אני הייתי מחלק, כי לא כתוב יחדיו. אז אצלנו בעניין הקורבנות ומי שמקבל על עצמו עולה, אין כאן מילה של יחדיו. שואלת הגמרא ורבי יונתן, למה לי קרא, למה לי הפסוק שלנו, פסוק ג' במדבר תדבע לחלק? האמר, אבל רבי יונתן מפורסם באמרה שלו, שאין להבין ביחד עד שיפרוט לך הכתוב יחדיו. עד שהפסוק, אם הפסוק לא מפרטת יחדיו, אני לא הייתי מבין יחדיו מעצמי. אז אנחנו לא נכנסים כעת למקור, לבסיס של שיטתו, נקבל את זה כעובדה. אז הגמרא עונה, איצטריך, אני בכל אופן צריך פסוק לחלק כאן. סלקה דייטה חמינה. הגמרא ממשיכה לדף צדי א', הועיל וכתיב ומן הצון. זה מה שכתוב בויקרא פרק א', כתוב מן הבקר ומן הצון. יש להדגיש את העבר של המילה ומן הצון. כמן דכתיב יחדיו דמי. אז כאילו כתוב יחדיו, אז אני צריך את הפסוק שלנו, פסוק ג' במדבר, פרק ט' ו' לחלק. עכשיו פונים לבר פלוטה שלו ולרב יושיה. דאמר, אף אגב דלא כתיב יחדיו, כמן דכתיב יחדיו דמי, ליבה יקרא. אז לפי רב יושיה, הוא בדעה, כשאתה רואה רשימה, יש להבין את כל הדברים האלו גם אם לא כתוב יחדיו. אז עכשיו, מי שמקבל עצמו להביא עולה, בפועל הוא יכול להביא או פר או כבס. אבל מה המקור לפי רבי יושיה? מה, לא צריכים פסוק לחלק? הגמרא עונה, הכתיב, אם עולה קורבנו מן הבקר ואם מן הצון קורבנו. יש שתי פרשיות בתחילת ספר ויקרא שזה באמת מהווה את המקור לחלק. פרשה אחת שמדברת על עולה מבקר, ופרשה שנייה שמדברת על עולה מצון. אז יש לנו לחלק. אז לכן לפי רב יושיה, הפסוק שלנו במדבר תדבע פסוק ג' מן הבקר או מן הצון, הוא פנוי ללימוד שלו להפוקי עולת העוף מנסחים. ואידך רב יונתן, עכשיו הנה יש לו את המקור שצוטט עכשיו לחלק, אז למה אני צריך את במדבר תדבע פסוק ג' איצטריך, אני צריך פסוק ג' סלקה דייטה חמינה הני מילי. מה שהבאנו עכשיו ויקרא, תחילת פרשת ויקרא, את השתי פרשיות במפרש, שמתי הוא מביא מן הבקר את העולה שלו? אם הוא מפרש, אני מביא עולה, אני מתכוון להביא עולה מבקר, או הוא מפרש, אני מתכוון להביא עולה מצום. אבל בסתמה, אבל הבן אדם אמר הרי עליי להביא עולה, לא פירט, להייתי מתרוויו. הוא בכל זאת צריך להביא משניהם. כמה שמלן, לזה אני צריך את הפסוק במדבר פרק ג'. דיינו, חלוקת הפרשיות לפי רבי יונתן לא היה מספיק ללמד את הרעיון הזה לחלק. לכן, בכל זאת צריכים את הפסוק, ואצלנו פסוק ג' לחלק. אמר מור, תודה מיני, תמוד לא מאור זובך. אנחנו ראינו בבריתה ארוכה, ויש לנו אגב כוכבית אצלנו בגמות המסומנות שמחזים אותנו לצדי עמוד ב', שהיה צריך לימוד מיוחד לקורבן תודה שהוא זקוק לנסחים. וזה בא אחרי שהוכחנו בנוסף לעולה גם שלמים צריכים נסחים, אבל היה צורך לימוד מיוחד אצל תודה. שואלת הגמרא, אתו תודה לאו זבח הוא? למה צריכים לימוד מיוחד לכלול את הקורבן תודה? תודה זה כבש, הוא, סוג, הוא אחד מהזבחים השונים. רשי מימו, תודה עליו זבחו, מהיכה דנפקה שלמים, מההו נמי, משמע תודה, למה לרבויה מאו? הגמר עונה, איצטריך, סרקה דייתך אמינה, הועיל, ואיקה לחם בהדה, קורבן תודה, יש לו 40 לחמים שמלווים אותה. לא תיבאי נסחים. שואת הגמרא, ומה ישנה מעיל נזיר דאיקה בדי לחם ובאי נסחים? יש כבר תקדים. הקורבן שנזיר מביא, בין היתר מביא עיל, עיל לשלמים. יש 20 לחמים שמלווים את הקורבן הזה, ואנחנו יודעים, אצל נזיר יש נסחים, אז מה, זה לא מספיק? אני צריך לימוד מיוחד אצל קורבן תודה? עונה הגמרא, כן. סרקה די תחמינה, אתה בניין הנזיר שני מינים. מבחינת סוגי המאפה שהנזיר מביא, שני מינים, סך הכל 20 לחמים, 10 מכאלו ו-10 מכאלו. אז בסדר, אם יש רק 20 לחמים, אז אני מבין שיש צורך גם לנסחים. אחה, בקורבן תודה, 4 מינים, 4 סוגים שונים, אולי באמת לא צריך נסחים. כמה שמלן, זה האור זבח אצלנו, פסוק ג' שמרבה גם קורבן תודה, למרות שיש לו 4 מינים. שאלה, ולכתוב רחמנה לפעלי נדר או בנדבה, ולא באי עולה, למה לא היה מספיק לכתוב שמה שבא בנדר ונדבר צריך נסחים? והייתי מבין שקורבן עולה יצטרך נסחים, כי גם הוא בא נדר ונדבר. תשובה, אם לא כתב רחמן העולה הווה אמינא, הייתי חושב שיש לקרוא את הפסוק באופן כזה, ועשית משל השם כלל, לפעלי נדר או בנדבה פרט, לריח ניחוח חזר וכלל. כלל ופרט וכלל אי אתה דן אלא כאין הפרט. מה הפרט מפורש דבר שאינו בא על חטא? קורבן עולה זה לא בא על חטא, אף כל שאין בא על חטא. מה צריך נסחים? דבר שלא בא לחפר על חטאים. הוציא חטאת ואשם שהן באין על חטא, בסדר, הם לא יצטרכו נסחים. אבל מה אבי, וכאן אנחנו יודעים הוא לא נכון למסקנה, אבי בכל מעשה ופסח שאין באין על חטא, שכן נצטרך לקורבנות האלו הבכל מעשר, מעשר בהמה ופסח נסחים. תלמוד לומר עולה, התוספת הזאת, המילה עולה באה להפוקה, כלומר עולה כן צריך נסחים, אבל לא בכל מעשר ופסח. נקרא ביחד שורה ברבנו גרשום, יש לנו כוכבית, הוא נמצא בשורה ראשונה מתחת לרשי כתב יד, תלמוד לומר עולה, דומיה דעולה דבא בנדר ונדבה, למעוטה בחור ופסח ומעשר, הם אינם באים בנדר ונדבה. נמשיך כעת בגמרא למעלה, סוף שורה שלישית ברחבות, אשתה דכתיב עולה, כלל ופרט מי מרבית בי, מה נשאר לרבות? ולפי מה שכתוב פה במפרשים, הרי כל מה שצריך צריך נסחים כבר מפורש. מי מרבית, כותב רשי, מי מרבית בי, דוי ואמרת הוציא חטאת ואשם, מה יש לך לומר מה הפרט מפורש אף כל? ומי נינו דקאמר לרבויה מפרט זה? מה נשאר לרבות? ברבנו גרשום, אשתה דכתב רחמנה עולה, ואבי כלל ופרט וכלל, דכתיב ועשיתם אישי כלל או זבח לפלי נדר או לדבר פרט, לעשות ריח ניחוח כלל, מי כמרבית במאהו פרט. מה עוד שלא מפורש, וזה מה שראיתי ברש"י כתב יד, הוא אומר בדיבור המתחיל תמוד לומר עולה מרובי דקרא ממעטינן בכור ומעשר ודרשינן מה הפרט מפורש כדקמן יצאו בכור ומעשר שמה לא באים בנדר ובא ופריך. וכאן השאלה שלנו, והשתא דכתיב עולה למעוטי בכור ומעשר אף כל דכלל ופרט, אמרנו שאף כל זה יש לרבות משהו, אז מי מרבית בי? הכל הטעונים נסחים כתובים בפרשה בהדיה. אז אנחנו נמשיך לראות מה אנחנו עומדים לרבות. הגמרא עונה, מה הפרט מפורש שאינו מחויב ועומד? אף כל שאינו מחויב ועומד להביא ולדות קודשים. עכשיו הביטוי הזה אינו מחויב ועומד, כמו מי שבא הוא מיוזמתו הוא מביא נדר או נדבה, זה לא דבר שהיה חייב מקודם. אז מה זה בא לרבות? אז אמרנו להביא ולדות קודשים ותמורתן, וזה תמורת קודשים, ועולה הבא מן המותרות, דיברנו על זה מוקדם יותר, והשם שניתק לראיה, זאת אומרת השם שנהיה פסול ופסקו עליו שהוא פסול במובן הזה שאין צורך לאותו השם, אז הפוסקים שהוא ילך ויראה עד שיפול באומום וקונים מזה עולות, אז אותם עולות צריכים נסחים, וכל הזבחים שנזבחו שלו לשמן. אז כל אלו אנחנו מרבים מהכלל ופרט וכלל שהזכרנו ליעיל. אנחנו רואים שהמשך הגמרא תתמקד בשאלה הבאה, והשתא דאמרת אור לדרשה, אמרנו מוקדם יותר בסוף הברייתא, בסוף לצדי עמוד ב', אור מן הצאן, ודרשנו מזה שהאור בא לחלק. אז אנחנו נשאל בקשר לפסוקים במדבר תדבב פסוק ג', המילה אור מופיעה עוד כמה פעמים, ואנחנו נשאיר את זה לפתיחת השיעור הבא. עד כאן לשיעורנו היום.